All right, Erev Tov Kolchem, and the Anachnu Modim Rav Yosef to remind she Higi Elena Latei Shiur. Yesh Hebeiti at Kama Mi Hasfarim Shel Harav Rimon. Zel Al Tzilin, Al Chanukah, Al Purim, Al Shmita, Ve'emet, of course Hagadah Shel Pesach. Ekshehu Holech Mi Hamakor La Arayom Zeh Ve'emet Mo'od Nifla. Kokakal likrot de lavin as a nach v'chshav ravimonu achad min ha ravanim bemet ha ravanim hagdolim bekahal shalanu bekol hakilot ba'aretz who mishalev and the mikav ezer hamilah nechona mishalev Torah im chesed ha ravimon who hitchil at chalad drop katif ishul anashim she lo yu begush katif lazor lehem achshav who expand nu who herchivetze lekol harbei tchumim le beofek vehu rab alon shvut veanachnu modim shehigi aleinu veanachnu looking forward bishil hashiur zeya al manishtana ani mekave shokolchem mevinim azem manishtana vachshav nedaber al hashelot shel hagadah rav Rimon bakasha. Okay.
Yeah.
Okay.
שנייה, נעשה זה כך. נגדיל פה.
זה גם טוב בשבילי, שאין לי היום הזדמנויות לדבר בברית. זה לא כמו שהייתי יותר קטן, אם מדברים בברית. היום כל הבית הספר בארצות הברית, בקנדה, כולם כמעט אנגלית בעברית, או עברית באנגלית, אני לא יודע איך קוראים את זה, אבל עכשיו, אוקיי, בסדר?
טוב, שלום לכולם.
אוקיי.
אני מאוד שמח להיות כאן איתכם. שלום הרב קלמן. ושלום לכל האנשים היקרים. מכל מיני מקומות בעולם ומקנדה ועוד מקומות בארצות הברית שמוכנים לבוא לשמוע שיעור בעברית. אז הרב קלמן ביקש, אז אני אדבר בעברית ולא באנגלית, אבל אני אשתדל לדבר בעברית ברורה. בעזרת השם.
היום טוב.
הנושא שלנו היום הוא מה נשתנה. והנושא של מה נשתנה הוא נושא מאוד מעניין. אנחנו ננסה קודם כל להבין את הנושא הזה במקור שלו ומה הוא בדיוק אומר בהגדה, ואחר כך ננסה להבין את הרעיון, את המשמעות, את הפילוסופיה מאחורי השאלות. מה המטרה של כל הדברים האלה. אז אני משתף במצגת. אתם רואים את המצגת, נכון?
אין.
טוב. אז ליל הסדר מתחיל בשאלות. המשנה בפסחים קט"ז עמוד א' אומרת, מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה הוא לא מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. שאלה הזאת היא משנה שלמעשה קדומה כבר מזמן בית המקדש, והמשנה שואלת על קורבן פסח. קורבן פסח שאוכלים צלי ולא אוכלים אותו מבושל, roasted, ולא אוכלים אותו מבושל. והשאלה הזאת אנחנו לא אומרים היום, היום אנחנו החלפנו. נדבר על זה עוד מעט, את השאלה הזאת בשאלת המסובים. והשאלה האחרונה, שבכל הלילות איננו מדבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. אז יש לנו שאלות, וכשאנחנו רואים את השאלות, אנחנו מבינים למה צריך לשאול שאלות. כי התורה אומרת, פרשת שמות פרק י' ג' ובעוד מקומות, והיה כי ישאלך בנך מחר למור מה זאת, ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אז התורה כבר אומרת לנו, לשאול שאלות, והילדים שואלים שאלות. מה הבעיה בדבר הזה? הבעיה היא שהשאלות הן בתחילת ליל הסדר. ואם השאלות בתחילת ליל הסדר, עדיין לא אכלנו מצה, ועדיין לא אכלנו מרור, ועדיין לא התבלנו, אז איך הילד שואל את השאלות האלה? מי לימד אותו לשאול את השאלות האלה? איך הוא יודע לשאול את השאלות של מה נשתנה? אז יכול להיות שהוא למד בגן, אבל לכאורה הוא היה צריך לשאול על מה שהוא רואה, והוא לא ראה שום דבר עדיין. ובעלי התוספות התייחסו לשאלה הזאת. איך הילדים יודעים לשאול על השינויים שטרם התרחשו, לפני שהשינויים התרחשו? אומרים בעלי התוספות, הביאו לפניו מצה. לפי שעקרו השולחן, לפני מי שאומר אגדה ועושה הסדר, קטן יביאו לפניו מצה. אז אני אסביר, הם היו רגילים לאכול ליד שולחנות קטנים. ובדרך כלל, בסוף הארוחה היו מוציאים את השולחנות. בליל הסדר היו מוציאים את השולחנות בתחילת הארוחה. הילד רואה שמוציאים את השולחן. אומר התוספות, ועקירת השולחן היא כדי שישאל הבן, ואביו עונה לו. כלומר, הילד שואל, למה הוציאו את השולחן? ואביו עונה לו, שיביאו אחרי זה את השולחן לעשות טיבול שני. אבא אומר לו, אל תדאג, עוד יחזירו את השולחן. כי אנחנו רוצים לטבול פעמיים, וזאת שאלת המטבילים, והבן נשאל, למה אנו מטבילים שתי פעמים? ומיד כשעוקרים את השולחן, מחזירים לפניו המצב המרור. שרי צריך לומר עליו בהגדה, מצב המרור, כלומר לא אכלו את המצב המרור, אבל הוא רואה אותם על השולחן, כי מביאים אותם כדי להגיד את ההגדה על מצב המרור. ואז הוא שואל על המצב המרור. אם אני אסכם את דברי התוספות, לדברי התוספות, יש כל מיני שינויים שאנחנו עושים בהתחלה של ליל הסדר. והשינויים האלה הם אלה שמביאים את הילד לשאול שאלות. אנחנו עוקרים את השולחן, מוציאים את השולחן, והבן שואל על עקירת השולחן. אבא אומר לו שיחזירו את השולחן בשביל טיבול שני, והבן שואל למה מטבילים שתי פעמים. אחר כך מביאים מצה ומרור, והבן שואל את השאלות של מצה ומרור. אז לפי תוספות באמת כבר בתחילת הסדר, אנחנו עושים שינויים, והבן שואל על השינויים האלה. יש עוד כמה דברים בדברי הרשב"ם, כמה שיטות שאני לא אביא כאן, אני רוצה להביא עכשיו את שיטת הרמב"ם. הרמב"ם אומר, ואחר כך עוקרין השולחן מלפני קורא ההגדה לבדו, ומוזגין הכוס השני, וכאן הבן שואל, ואומר הקורא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות איננו מטבילים, אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. לפי הרמב"ם, אנחנו רואים דבר מעניין. לפי הרמב"ם, הבן שואל מה שהוא שואל, ואז האבא אומר מה נשתנה. כלומר, לפי הרמב״ם כולם שואלים שאלות, גם הבן וגם האבא. אם אני אנסה קודם כל לסכם את מה שראינו עכשיו, אני לא אסביר את הרשב"ם, אני מדלג על זה עכשיו, אבל ראינו שלפי התוספות, התפקיד של האבא זה לגרות את הבן, לגרות זה כאילו לגרום לו לשאול שאלות. והתפקיד של הבן, לשאול שאלות, אחרי שהאבא גירה אותו, גרם לו לראות כל השינויים, הבן שואל שאלות. לפי הרמב״ם, התפקיד של האבא זה לומר בעצמו מה נשתנה. תפקיד של הבן, לשאול את מה שהוא יודע לשאול. ויש כאן דבר מאוד מעניין. כלומר, יוצא לפי הרמב״ם, שהשאלות הן גם של האבא, וגם של הבן. מה הרעיון של זה? אז יכול להיות שאולי האבא עוזר לילד לשאול שאלות, וגם האבא שואל כדי שהילד ישאל. אולי הוא חוזר על השאלות, כמו שנקרא היום שיקוף, שאתה חוזר, מישהו אומר, אתה חוזר אחריו. אבל בהמשך נראה שאולי יש מטרה נוספת, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך. הדבר השני שאני רוצה להביא בתור הקדמה, זה מהם השאלות של מה נשתנה. בנוסח של המשנה בגמרא אצלנו יש ארבע שאלות, כמו שראינו. חמץ ומצה, מרור, קורבן פסח, צלי, למה אוכלים אותו צלי? ושאלת המטבילין. זה הנוסח שלנו, אבל יש לנו הרבה נוסחים אחרים. בנוסח של המשנה בכתבי יד, וגם בנוסח של המשנה בירושלמי, יש רק שלוש שאלות. מטבילין, חמץ ומצה, וצלי. אין כאן את שאלת המרור. ברמב״ם יש חמש שאלות. מטבילין, חמץ ומצה, צלי, מרור ומסובין. כל השאלות הרמב״ם מביא. ובנוסח שלנו יש ארבע שאלות. חמץ ומצה, מרור ומטבילין, ואת שאלת המסובין, שהיא שאלה שלא הופיעה בגמרא, שאנחנו אומרים אותה היום במקום שאלת הצלי. מאוד מעניין, מה זה השאלה הזאת של מסובין? למה עשו אותה? יכולות להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבגלל שהורידו את הצלי, רצו להוסיף שאלה אחרת, שיהיה ארבע, אז הביאו את השאלה הזאת. הגאון מבין למסביר בצורה מאוד מעניינת. הגאון מבין למסביר אחרת. הוא אומר, פעם, תמיד היו אוכלים בהסבה, אז זה לא היה שינוי. היום, לא אוכלים בהסבה, ולכן שאלת המסובין יכולה להיות שינוי, ופעם זה בכלל לא היה שינוי, כי ככה תמיד היו רגילים לאכול. אז עברנו על השאלות, ראינו את השאלות השונות, את סוגי השאלות השונות, מההמשך אנחנו נתייחס לזה, ועכשיו אני רוצה לדבר על עצם היסוד לשאול שאלות. אחת השאלות בליל הסדר היא, מה מיוחד בליל הסדר? הרי כל השנה אנחנו צריכים להזכיר יציאת מצרים. כל השנה, כל לילה. בהגדה אנחנו אומרים, מזכירים יציאת מצרים בלילות. כל השנה צריך להזכיר את יציאת מצרים. אז מה כל כך מיוחד בליל הסדר? והמנחת חינוך ורב חיים מבריסק עונים אותן תשובות. תשובה אחת, כל לילה מספיק לספר קצר, להגיד שיצאנו ממצרים. בליל הסדר צריך להגיד את כל התהליך. עבדים היינו, ויוצאנו השם משם, צריך להגיד בהרחבה. גם את הרע וגם את הטוב. תשובה שנייה הם אומרים, שבליל הסדר צריך לספר דרך פסח, מצה ומרור. מה שרבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור, זה מה שמיוחד בלילה הזה, אתה צריך להראות דרך המאכלים של החג, של פסח, מצה ומרור. תשובה שלישית הם אומרים, וליל הסדר יש מצווה לא רק להגיד לעצמי כמו כל לילה, אלא לספר לאחרים, לספר לילדים, לספר בדרך של שאלה ותשובה. לומר, שאלה ותשובה זה הדבר המרכזי בלילה הזה. יש משהו חשוב מאוד, הלילה הזה צריך להיות כל הזמן בשאלות ותשובות. וזה מאוד מעניין, שאלות ותשובות, למה זה כל כך חשוב? מה המטרה לשאול שאלות? טוב, אז מה המטרה לשאול שאלות? למה לשאול שאלות? אז האמת שאם יש פה אנשים שהם עוסקים בהוראה, שהיו מורים, הם יגידו לי, מה זאת אומרת, למה לשאול שאלות? כל מורה יודע שאם אתה רוצה שיהיה לך שיעור טוב, אתה צריך שאלות. יש שאלות טובות, זה עוזר אחר כך לזה שהילדים יקשיבו. כלומר, שאלה זה דבר חשוב. זה עוזר לילדים להיות חלק מהלילה הזה. שאלה זה דבר חשוב, אז כל אחד מבין למה לשאול שאלות. כל אחד גם יכול להבין שאנחנו רוצים שהילדים יהיו מעורבים, לא רק שנגיד להם את הסיפור. רוצים שיהיו מעורבים, אז הם שואלים שאלות, ואנחנו עונים תשובות, והם שואלים, האחרונים, אז הילדים חלק מליל הסדר, מעורבים בליל הסדר. אז אפשר להבין את זה. אבל יש כאן דבר מעניין. בואו נסתכל על השאלות. אני רוצה להגיד לכם, לפני שאני מתחיל, להגיד את הדבר הזה, שלמי שעושה את הסדר יש מזל, שאחרי מה נשתנה, הילד לא שואל אותו, אבא, מה התשובות? בוא נראה מה הייתם עונים, מה התשובות? אז השאלה הראשונה, אנחנו יודעים לענות, בכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, אנחנו יודעים, מצות, הבצק לא הספיק לטפוח, להחמיץ. שאלה שנייה שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור, אנחנו יודעים לענות. שאלה רביעית, אני מדלג למטה, שבכל הלילות אנו אוכלים ונושבים ומסובים, הלילה הזה כולנו מסובים, אנחנו יודעים לענות. אבל מה התשובה לשאלה השלישית? שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. מה התשובה? למה? ויש בדברי אחרונים המון תשובות שניסו לתת, למה באמת מטבילים פעמיים? הבח אומר, אולי לאכול לפני הארוחה ולאכול משהו טבול לפני הארוחה, זה דרך חירות. כמו שהיום יש במסעדות appetizers, כאילו מעוררי תיאבון, אולי זה דרך חירות, ויש עוד כל מיני תשובות. אבל יש תשובה מאוד מעניינת, שאותה אומר בעל פרי חדש, מסימן תפנון ג' בעל פרי חדש רבי חזקי עדי סילבה, הוא רבה של קהיר לפני 350 שנה, והרב הראשון של ירושלים. הוא אומר ששאלת המטבילים היא שאלה בלי תשובה. עכשיו זה קצת מפתיע. מה זה אומר לשאול שאלה בלי תשובה? מה רעיון? למה שאנחנו נשאל שאלות שאין לנו תשובות עליהן? וזה מעורר אותנו למחשבה. מה הרעיון של כל השאלות? אז ברור שהשאלות נועדו כדי שנסביר את סיפור יציאת מצרים, ונענה תשובות, זה ברור, אבל יש כאן עוד משהו. יש כאן עוד משהו. ובואו נראה עוד גמרא, שגם משם נראה כך. אומרת הגמרא, למה פסחים קופתת וו עמוד ב', למה עוקרים את השולחן, אנחנו ראינו קודם, שהם היו אוכלים ליד שולחנות קטנים. כל השנה היו מוציאים את השולחנות בסוף הארוחה, והפעם היו מוציאים את השולחנות בתחילת הארוחה. למה עושים את זה? אמרי דבי רבי ענאי, כדי שיכירו תינוקות וישאלו. תינוקות ישאלו, למה הוצאתם את השולחן? אומרת הגמרא, אביי הווייתיו קמי דרבא. אביי עשה ליל סדר ליד רבא, הדוד שלו. למה? כי אביי היה יתום מאביו ומאימו. אז הוא עושה את ליל הסדר ליד רבא. חזה דקמידלי תחה מקמי. הוא ראה שמוציאים את השולחן מלפניו. אמר לו, עדיין לא כאחלינן. אתו כמאקרי תחה מקמן? עדיין לא אכלנו. למה אתם מוציאים את השולחן? אמר לי רבא, פטרתן מלומר מה נשתנה. אמר לו רבא, פטרת אותנו, אנחנו לא צריכים להגיד מה נשתנה. עכשיו, זאת שאלה מאוד מעניינת, כי עקירת השולחן, באופן פשוט זה שאלה שלא קשורה לפסח. אפשר לחשוב אולי על כל מיני דרשות, איך לקשר את זה לפסח, אבל זה בכלל לא קשור לפסח. והשאלה הזאת גורמת לכך שלא יגידו מה נשתנה. וזה דבר מאוד מעניין, איך זה יכול להיות? והתוספות באמת קצת התקשו בדבר, והתוספות אומרים, כדי שיכיר התינוק וישאל, לומר, מתוך כך יבוא לשאול בשאר דברים. אבל במה ששאל למה נוקים את השולחן, לא ייפטר עם מה נשתנה. כלומר, לא יכול להיות שהדבר הזה יספיק, לפתור עם מה נשתנה. אולי אתה, זה יגרום לך לשאול עוד דברים. אבל, המהריל והרמה, לא הבינו כך. אצל המהריל, פעם אחת, מסופר, שהבת שלו שאלה איזה שאלה, והמהריל דילג על מה נשתנה. לא אמר מה נשתנה. וכך נראה גם מדברי הרמה להלכה, שאם אדם, מישהו, ילד שאל שאלה, אולי לא צריך להגיד מה נשתנה. אנחנו בדרך כלל נגיד. אבל זה עוד פעם, מאוד מעניין, מאוד מעניין, כי יש כאן לכאורה שאלה, שלא לגמרי קשורה ליציאת מצרים, וזאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה, אנחנו יכולים להיות כל הכבוד, שאלה טובה. אנחנו מוכנים על בסיס הדבר הזה, אולי אפילו לדלג על מה נשתנה. אני רוצה עכשיו לעבור אל הנקודה הבאה. אנחנו עוד נחזור לכל הדברים האלה, ככל שנבין יותר, נוכל להעמיק יותר אחרי זה גם בתשובה. שאלנו שאלות של מה נשתנה. איפה התשובות למה נשתנה? איפה אנחנו עונים את התשובות למה נשתנה? בהגדה של פסח, מיד אחרי מה נשתנה, אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא יוצא קדוש ברוך הוא אבותינו מצרים, הראנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אז יש לנו כאן איזה קטע של עבדים היינו. והשאלה היא, מה זה אומר לנו? אפשרות אחת יכולה להיות שאין תשובה ספציפית לכל שאלה. לא עונים על השאלה הזאת, השאלה הזאת, אלא השאלות הן רקע לענות בצורה כללית על סיפור יציאת מצרים. כך נראה מדברי הרשב"א מפסחים קט"ז, שאולי יש כאן איזו תשובה כללית ששאלת למה אנחנו עושים את כל הדברים האלה. עושים, כי היינו במצרים עבדים ויצאנו לחירות. אברבנאל הסביר בדרך מאוד מעניינת. אברבנאל הסביר שיש כאן משהו יותר עמוק. אומר אברבנאל, זוהי תשובת שאלת מה נשתנה. כי לפי ששאל השואל, למה בלילה הזה נעשה דברים מורים על העבדות? ודברים מורים על החירות. ברמנל אומר דבר מעניין, הוא אומר, השאלות של מה נשתנה, זה לא סתם שאלות של למה אוכלים מצה, למה אוכלים ארור, למה מסובים, זה שאלות יותר עמוקות. הילד אומר, בלבלתם אותי. כשאתם אוכלים מרור, אתם עושים סמל לעבדות. כשאתם מסובים, אתם עושים סמל של חירות. אז הילד שואל, תחליטו, האם הלילה הזה זה סמל של עבדות? או זה סמל של חירות? אתם מבלבלים אותי. מה הרעיון של הלילה? אומר האברבנל, הייתה תשובתו שבלילה הזה עבדים היינו לפרעה במצרים, ולכן נעשה אותם דברים המורים על העבדות. כלומר, בגלל שהיינו עבדים, אנחנו עושים את המרור למשל, ובלילה הזה הוציאנו השם אלוקינו משם, והיינו בני חורים, ולכן נעשה אותם דברים המורים על החירות. אז אומר האברבנל, יש כאן באמת תשובה, עבדים היינו לפרעה במצרים והוציאנו השם אלוקינו משם, כשאנחנו אומרים מיד אחרי מה נשתנה, זאת התשובה למה נשתנה. עבדים היינו, ולכן עושים סימנים של עבדות, מרור, לחם עוני, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ולכן אנחנו עושים סימנים של חירות, מצה, הטבלה, מסובין. אז יש כאן למעשה תשובה שמיד אחרי מה נשתנה אנחנו עונים לילד. ואני רוצה להוסיף עוד משהו. ולפני שאני רוצה להוסיף, אני רוצה לראות תשובה מפתיעה. אני חייב להגיד, לפני שנים היה ברור לי שזאת התשובה. איך הרב עמיטל אמר פעם? אם יש לך משהו ממש טוב, מישהו כנראה אמר את זה פעם. ואם אף אחד לא אמר את זה, תבדוק אם זה באמת טוב. אז היה ברור לי שהתשובה נמצאת לשאלות במקום אחר, לגמרי, בסוף ההגדה. וחיפשתי וחיפשתי, ופתאום מצאתי, שכך אומר באמת בעל שיבולי הלקט. אומר שיבולי הלקט. מה נשתנה הלילה הזה? ועוד שואל על ההסבה, הצריכה לכל אלו השאלות, ועליה משיבים תחילה, שאומרים עבדים היינו לפרעה במצרים. היא תשובת ההסבה לבד, שיצאנו מעבדות לחירות, וההסבה, סימן לבני חורין. ולפי שהיא זקוקה לכל השאלות, משיבים אליה תחילה. כלומר, האברבנל אומר משהו אחד שהוא פחות מעניין אותי כרגע, ויש לי גם הסברים אחרים לזה, אבל הוא אומר, אולי עבדים היינו ויוצאינו השם, זה הסיבה למה אנחנו עושים הסבה. עושים הסבה כי היינו עבדים, ועכשיו אנחנו בני חורים. אבל העיקר, תשובת השאלות האחרות בסוף ההגדה. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה, ומרורים, הוא מפרש והולך, פסח של אבותינו, עורכים בזמן של בית המקדש שהיה קיים ונשומה, וכן למצה וכן למרור. אני רוצה להוכיח קודם כל את התשובה של שיבולי הלקט, ואחרי זה להסביר אותה. שיבולי הלקט אומר, התשובה היא בסוף ההגדה, רק אני רוצה להזכיר, אני גם נתת לכם דף שאני לא עבור על כולו, אבל דף של ההגדה בקצרה, יש לנו את כל ההגדה, אומרים אחרי מה נשתנה, את עבדים היינו לפרעה במצרים, ואחרי זה יש לנו את ארבעת הבנים, ואחר כך יש לנו את מתחילה עובדי עבודה זרי אבותינו, ואחרי זה יש לנו את צה ולמד, מה ביקש לבן הארמי, ואת כל הפסוקים מפרשת כי תבוא שזה ארוך, ואחרי זה יש את המכות, דם, צפרדי, הכינים ארוך, ואחרי זה יש לנו את התנאים שאומרים שהיו באמת הרבה יותר מכות, כי בים סוף היו פי חמישה, היו 50 מכות, 200 מכות, 250 מכות. ואחרי זה יש לנו את כמה מעלות טובות המקום עלינו, ודיינו, אילו הוציאנו ממצרים, דיינו. ואחרי שגמרנו את כל דיינו, בסוף פתאום מגיעים לרבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. למה מסתבר כל כך שבאמת כאן התשובה לשאלות? למה מסתבר? כי אם אתם זוכרים, השאלות שנמצאות במשנה, הן שאלות של פסח, מצה ומרור, ויש לנו גם את שאלת המטבילים, והמטבילים אמרנו כבר שכנראה זאת שאלה בלי תשובה. כלומר, למעשה במשנה, השאלות הן פסח, מצה ומרור. ואנחנו עונים בסוף ההגדה על השאלות האלה. הרבן גמליאל, ומה נשתנה של המשנה, זה ההגדה המקורית שלנו. זה מה שכתוב במשנה. אומרים מה נשתנה, ובסוף אומרים את רבן גמליאל. אז שאלנו, במה נשתנה במשנה, למה אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל? למה אוכלים פסח? אז אנחנו מסברים, פסח שיהיו אוכלים אבותינו, בזמן שבדמידה שהיה על שומה, ושימו לב, זה לא רק שאנחנו אומרים כאן את התשובות, אנחנו שואלים שאלה כל פעם, שאלה ותשובה, שאלה ותשובה, שאלה ותשובה, אנחנו מזכירים השאלות ששאלת בתחילת הסדר. אתה שאלת הילד על קורבן פסח? אתה שאלת, אז גם אנחנו נסביר לך, פסח, שאבותינו היו אבותינו אוכלים זן שבית המקדש שהיה קיים על שומה, על שום שפסח, קדוש ברוך הוא, בתי אבותינו מצרים. אתה ילד, אתה שאלת על המצה. אתה שאלת המצה הזו שאנו אוכלים על שומה, שאלת למה אוכלים מצות בלילה? אנחנו נסביר לך, על שום שלא הספיק בצקם שאבותינו להחביץ. אתה שאלת על המרור? מרור זה שאנו אוכלים על שומה? על שום שמראו המצרים את חיי אבותינו במצרים. כלומר, יש כאן תשובות לכל השאלות ששאלנו מקודם, ומה נשתנה. ואנחנו צריכים להבין, אם זה נכון, למה התשובות נמצאות בסוף ההגדה. למה לא אומרים את התשובות מיד אחרי מה נשתנה? למה להגיד את כל ההגדה ורק אז להגיד את התשובות? טוב, אני רואה את השאלות שלכם בצ'אט, אבל אני אתייחס אליהם בסוף, אני חושב שזה יבלבל אנשים עכשיו, אז אני אתייחס לזה בסוף. זה מאוד מעניין, למה השאלות הן בסוף? עכשיו אפשר להסביר למה השאלות הן בסוף. אני מסביר לא בהרחבה מדי, כי אני רוצה להגיד עוד כמה דברים, אבל כשאנחנו שאלנו מה נשתנה, שאלנו מה נשתנה, אבל אחר כך דיברנו על כל מיני עקרונות שנבין את המשמעות של יציאת מצרים. סיפרנו את עבדים היינו לפרעה במצרים, והסברנו שאילולי היציאה ממצרים גם אנחנו היינו עבדים. שאלנו את השאלות של ארבעת הבנים. שאלות של ארבעת הבנים הן שאלות מהותיות. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? שאלות על המהות של ליל הסדר. והסברנו, מתחילה עובדי עבודה זרה, זרה יעבודנו. הסברנו בעומק רוחני, עבודה זרה גרמה לצרות, גרמה לכל הדברים האלה. ואז הסברנו את צא ולמד, וצא ולמד ראינו את המשמעות של ירידה מהארץ, את המשמעות של התבוללות, ולאט לאט הבנו את הרעיון העמוק של יציאת מצרים. אם היינו עונים על מה נשתנה מיד, היינו מבינים את זה רק בצורה הטכנית. היינו מבינים, יש פסח, מצה, מרור, בסדר, קורבן פסח, מצה או מרור. אחרי שאנחנו מבינים את כל העומק של יציאת מצרים, את כל המשמעות של יציאת מצרים, אז גם התשובות האלה של פסח, מצה ומרור מקבלות עומק רוחני. יש כאן משהו הרבה יותר גבוה. ואני אסביר קצת על הרעיון הרוחני שאני מתכוון. מתי קרתה השואה? טוב, אני לא שומע אתכם, אז עכשיו אני בדרך כלל אוהב להשתמש בתאריך עברי, אני בארץ ישראל, ברוך השם, אפילו על צ'קים אני כותב תאריך עברי. אבל אנחנו נשתמש פה בתאריכים לועזיים. אם הייתי שואל מתי קרתה השואה, אז כל אחד היה אומר, מתי זה קרה? זה קרה ב-39. פרצה מלחמת העולם השנייה, גרמניה נכנסת לפולין. נכון. אבל אולי אפשר להגיד שהתאריך הוא 38. מה קורה ב-38? ליל הבדולח. ואולי אפשר להגיד שהתאריך הוא 35. מה קורה ב-35? חוקי נירנברג. ואולי אפשר להגיד שהתאריך הוא 33. מה קורה ב-33? היטלר ימח שמו ליל השלטון. ואולי אפשר להגיד שהתאריך הוא 25. מה קורה ב-25? היטלר ימח שמו מפרסם את הספר מיין קאמפף. ואולי אפשר להגיד שזה קורה קודם, בהתבוללות, ברצון להיות בדיוק כמו הגרמנים. תמיד כשאתה מסתכל וננסה לתת תשובה למשהו, אתה יכול לתת תשובה על הדבר הפיזי. אתה יכול להגיד, עבדים היינו פרעה מצרים, אתה יכול לדבר על שנת 39, ולתת לתשובות הפשוטות, עבדים היינו מרור ופסח ומצה ונסגור את הסיפור. ואתה יכול לתת תשובה רוחנית. אנחנו רוצים לראות את העומק. אנחנו לא נותנים יד תשובות. אנחנו מבררים, היינו עובדי עבודה זרה, ועברנו תהליכים, כל ההגדה מנסה לברר את העומק הרוחני, ורק אחרי העומק הרוחני, בסוף אנחנו ניתן תשובות. רק אחרי שהבנו, ומה ביקש לבן? לבן ביקש לעקור את הכל, ולמה הוא ביקש לעקור את הכל? נסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, על המהות של עם ישראל, ואז, אחרי המהות, נוכל לתת את התשובות, ואז כשאדם שומע פסח, מצה ומרור, הוא לא רק שומע טכנית, פסח, מצה ומרור, הוא מבין את המשמעות, את המשמעות של הדברים העמוקה, את המשמעות הרוחנית, שאותה הוא למד קודם. כל זה אני חושב בדרך הפשט. ואני רוצה עכשיו להוסיף עוד כמה תשובות, למה שאלות כל כך חשובות, ואני רוצה להסביר דברים שאני מאוד מאמין בהם, בדרך עמוקה של מחשבה. אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות בלילה הזה, זה לברר את ההבדל בין עבד לבין חורין. זה אחד מהדברים בלילה, עוברים תהליכים, יצאנו לחירות, ובלילה הזה כוח החירות ירד לעולם. עם של עבדים יצא לחירות. אחד ההבדלים בין עבד לבין חורין, שעבד לא שואל שאלות. היכולת לשאול שאלות היא יכולת של בן חורין. בן חורין שואל, בן חורין מברר, הוא לא מפחד, לא מפיל אותו כל דבר, הוא מוכן ללכת לברר ולשאול. לפני כמה שנים, היה פה באלון שבות אדם אחד, שהגיע מגרמניה, והוא בא להתגייר. הוא התארח אצל משפחת גזונטייט, שאולי אתם מכירים, הוא היה פעם אצלכם, והפגיש אותי איתו. דיברתי איתו, שאלתי אותו, למה באת להתגייר? ואז הוא אמר, הלכתי לאוניברסיטה בגרמניה ללמוד תלמוד, ללמוד גמרא. ופתאום ראיתי שיש קושיות ושאלות, בתשובות ומחלוקות. הוא אומר, אצלנו, כלומר אצלם הנוצרים, הוא אומר, אין שאלות ואין קושיות ואין שאלות, יש דרך. הוא אומר, ראיתי כל כך הרבה שאלות וקושיות, אמרתי, דת שלא מפחדת לשאול שאלות, שם נמצאת האמת. אנחנו לא מפחדים משאלות, ואנחנו אומרים לילד, תשאל, תשאל שאלות, ותברר, ואנחנו איתך, אנחנו לא מפחדים, יש לנו אמונה חזקה כל כך, שאנחנו לא מפחדים לשאול שאלות. עם ישראל אמר את האגדה, שהיו לו הרבה שאלות, עם ישראל אמר את האגדה במסעי הצלב, ובאינקוויזיציה, ובגירוש ספרד, ובשואה, הרבה שאלות היו לו. אבל הוא לא פחד מהם, הוא נשאר באמונה שלו. בן חורין לא מפחד לשאול שאלות. ואני חושב שיש כאן עוד נקודה, שהיא תסביר קצת יותר למה הכל נמצא בסוף. אנחנו מקודם הסברנו בדרך אחת, שבסוף אתה מקבל תשובות יותר עמוקות, ויש עומק, למשל לגבי מצה, אנחנו מבינים שם בפסוק, שהרבן גמליאל מביא, הוא אומר, לא הספיק בצקם להחמיץ, עד שנגלה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלם, כלומר המצה מראה איזו נקודה פנימית, הקדוש ברוך הוא נגלה עלינו, זה לא סתם אכילת מצה, אבל אני לא נכנס לכל הדברים האלה, אבל אני חושב שיש כאן עוד דבר, מאוד מעניין, ואני רוצה לספר איזה סיפור. הסיפור הוא על הרב יונה אמנואל. החתן שלי, יהודה אמנואל, סבא שלו היה הרב יונה אמנואל. הרב יונה אמנואל היה בשואה, בברגן בלזן. והוא מספר שהוא נמצא בברגן בלזן כשכל המשפחה מתה ממחלות. אתם יודעים, בברגן בלזן היו המון מחלות, אנשים מתו. בדיוק היום סיפר לי מישהו שאבא שלו היה בברגן בלזן, והוא זוכר בכיתה א' וב' שהוא הולך לבית ספר דרך ערימות של גופות. וכאילו הוא לא מתרגש כל כך, כי כל הזמן אנשים מתים ויש גופות, ערימות, וכך הוא הולך לבית ספר. היו המון מחלות, היו קשיים, ומתו שם אבא, אחים, ויונה אמנואל נמצא עם אמא שלו. האמא גם כן חולה. והוא אומר את האגדה, אין להם שם מצות, אפילו לחם לא היה להם. אין להם יין. הדבר היחיד שהוא אומר שהיה להם הרבה, זה מרור. הרבה רע, הרבה מרור. הוא אומר את האגדה ליד אמא שלו. ואז, כשהוא אומר את האגדה, הוא מגיע לקטע של ברכת האגדה, הברכה שנמצאת בסוף. ברוך אתה השם. אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו, וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך, ססים בעבודתך. הוא אומר את הברכה הזאת, והוא אומר, פעם ראשונה בחיים שלא האמנתי למה שאני אומר. האם פעם אנחנו נגיע לעוד רגלים? כולם מתים פה. מי יגיע בכלל שנה הבאה? לא יהיה לנו חג בכלל שנה הבאה. האם פעם אנחנו נהיה שמחים? מי יהיה שמח? רע לנו, אין לנו מה לאכול, אנחנו מתים פה. מי יהיה שמח? בניין עיריך? האם פעם אנחנו נהיה בארץ ישראל? פעם נהיה בירושלים? יונה אמנואל ניצל מהשואה. עלה לארץ ישראל, התחתן והקים משפחה. את הסיפור הזה, שכחתי להגיד עוד דבר, הוא עצר באמצע הברכה, הוא לא הצליח לגמור את הברכה. הוא בכה, והוא עצר באמצע הברכה, הוא לא גמר את הברכה. את הסיפור הזה הוא לא סיפר לאף אחד, לא לאשתו, לא לילדים שלו, לא לאף אחד. אחרי 40 שנה הייתה ברית של הנכד הראשון שלו בירושלים. ושם הוא סיפר את הסיפור. ושם הוא אמר, אם הייתי יכול אז בברגן בלזן של שנת תש"ה, לדעת שפעם אני אהיה בארץ ישראל, לדעת שפעם תהיה לי משפחה גדולה, אם הייתי יכול לדעת שאני אהיה בירושלים, אם הייתי יכול לדמיין שפעם אני אעשה ברית של הנכד שלי בירושלים, אם הייתי יכול לדמיין אפילו קצת מהתשובות של השאלות שהטרידו אותי לפני 40 שנה, אולי הייתי יכול לגמור את האגדה. בן חורין שואל שאלות, אבל בן חורין אמיתי יודע שלא תמיד הוא יקבל תשובות מיד. הוא שואל שאלות, הוא מברר, אבל הוא יודע. לא על כל דבר יש תשובה, לא תמיד תקבל את התשובה מיד. יש תשובות שתצטרך לחכות שעה, יש כמה ימים, יש תשובות שתצטרך לחכות 40 שנה. יש תשובות אולי שלא תדע אף פעם, ועדיין תישאר מאמין. ההגדה של פסח מלמדת אותנו, אנחנו שואלים, מבררים, אנחנו לא מקבלים תשובות מיד. אתה תשאל מה נשתנה, תשאל שאלות, אנחנו נוכל, נדבר על המהות של עם ישראל, על יציאת מצרים, אבל אנחנו לא ניתן את התשובות מיד. לא ניתן תשובות מיד, כי בן חורין יודע שגם אם הוא לא מקבל תשובות מיד, הוא עדיין בן חורין, והוא שואל שאלות. והוא לא מפחד לשאול שאלות, גם אם יכול להיות שלא יהיו לו תשובות. ואולי זאת הסיבה שהתשובות נמצאות בסוף ההגדה. ואני רוצה להוסיף עוד משהו. הגמרא אומרת בפסחים קופת זין עמוד א', תנו רבנן, חכם בנו, שואלו אם הבן חכם, הוא שואל שאלות. ואם אינו חכם, אשתו שואלתו. ואם לאו, הוא שואל לעצמו. אני חייב להגיד, זו חוויה מאוד משונה לחשוב על זה, שאדם שואל שאלות את עצמו. מה הרעיון לשאול שאלות את עצמך? אתם יודעים, בקורונה, לצערנו, היו אנשים כאלה שעשו ליל סדר לבד. אף אחד לא היה איתם. אבל מה הרעיון לשאול שאלות את עצמך? וראינו מקודם גם ברמב״ם, שהרמב״ם מבין שלא רק הילד שואל, גם האבא שואל. ויכול להיות שיש כאן עניין עמוק בשאלות, בשאלות לכולם. שכולם ישאלו, יש כאן משמעות גדולה. ולמה? אחד ההבדלים בין עבד לבין חורין, שעבד הוא אדם תקוע. עבד לא מתפתח, עבד לא משתנה. לשאלה יש תפקיד מאוד חשוב. אדם ששואל שאלות, בצורה אמיתית, כדי לקבל תשובות אמיתיות, הוא יודע שהוא מכין את עצמו לשינוי. לשאול שאלה באמת, לא לשאול שאלה כדי סתם לקנטר. לשאול שאלה באמת זה לפתוח את הלב ולדעת, אני פותח את הלב ואני מוכן לקבל תשובות. ואני מוכן לקבל תשובות חדשות. ואני מוכן להשתנות. וזה זאת נקודת החירות שלנו, אנחנו שואלים שאלות בצורה אמיתית, בכנות, ואנחנו מכינים את עצמנו לקבל תשובות חדשות, לקבל הישגים רוחניים חדשים, מכינים את עצמנו לשינוי. ויכול להיות שבגלל זה המשנה לימדה אותנו שאת השאלות צריך לשאול בנוסח של מה נשתנה. היא לא רק אמרה לשאול שאלות, מה נשתנה? מה זה מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זה הדבר שמיוחד בליל הסדר. כמו שאמרנו קודם, ההבדל, אחד ההבדלים בין עבד לבין חורין, שבין חורין מסוגל להשתנות, מסוגל להאמין בשינוי. עבד שקוע בעבדות שלו, הוא רק רוצה לחיות, הוא מפחד מהשינוי. אתם יודעים, עם ישראל במדבר העדיף להיות משועבד במצרים מאשר לקבל שינוי, מי ייתן מותינו. אדם היה מעדיף, זכרנו את הקישויים, את... ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא, כולל שינוי בעולם. עם של עבדים יצא לחירות. בליל הסדר אנחנו מקבלים את הכוח לשנות, את הכוח להשתנות. וכל יהודי צריך לשאול את עצמו בליל הסדר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? במה שונה הלילה הזה מכל הלילות? מה מיוחד ביציאה של עם ישראל מבית עבדים לחירות? ומה מיוחד בי? איך אני אצליח להוציא את הנפש שלי? את הנפש הפנימית שלי לחירות? איך אני אצליח לצאת מליל הסדר יותר רוחני, יותר גבוה, עם נפש בת חורין, נפש שלא משועבדת לכל מיני דברים שלא צריך להשתעבד אליהם? איך אני אצליח להיות באמת עם נפש שמנסה לעשות רצון השם? איך אני אצליח לעזור לסביבה להיות יותר נקייה ויותר טהורה? בלילה הזה אנחנו שואלים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, ואנחנו מסתכלים בכוחות שלנו, יש לנו כוח להשתנות, עם ישראל השתנה ואנחנו יכולים להשתנות ולעלות, להגיע, להיות בני חורין אמיתיים. ואולי בלילה הזה אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, וירא השם אלוקים את האדם ויאמר לו אייך. זאת השאלה הראשונה שהשם שואל בני אדם. בני אדם, המיוחד שבהם זה היכולת לשאול אייך, איפה אתה? איפה אתה? ובליל הסדר אנחנו שואלים את עצמנו, איפה אנחנו? איפה אנחנו? ואם באמת אנחנו במקום הנכון, אנחנו יודעים יש לנו כוח לבוא ולהתרומם ולהשתנות. אני רוצה להוסיף דבר אחרון, ואז אני אסתכל על השאלות שלכם. יש דבר מאוד מעניין. ליל הסדר פותח בשאלות של מה נשתנה. וראינו שהתשובות כנראה בסוף ההגדה. אבל אחרי האוכל, אנחנו גומרים את ההלל, ואז יש לנו הרבה פיוטים, ויש פיוט אחד, שעם ישראל נוהג להגיד, ומאוד מחכה לפיוט הזה, וכולם שמחים בפיוט הזה, ובזה אנחנו מסיימים את ליל הסדר. ומה אנחנו מסיימים את ליל הסדר? בשאלות. איזה שאלות? אחד מי יודע? אחד אני יודע. אחד אלוקינו בשמיים ובארץ. כאשר אדם מגיע לנקודת חירות, עכשיו כבר הכל ברור. יש שאלות שהוא יודע, אחד אלוקינו בשמיים ובארץ, שני לוחות הברית, שלושה אבות, ארבעה אמהות. אני רוצה להגיד כאן עוד נקודה. תמיד במציאות שלנו יש שאלה עד כמה להיות מורכב. עד כמה לחנך את הילדים למורכבות. מצד אחד אנחנו רוצים לתת להם עומק, וללמד אותם דברים ומורכבות. מצד שני, אנחנו יודעים שזה קצת מסוכן. אתה מלמד יותר מדי מורכבות, בסוף לא נשאר כלום. אתה יכול לחנך למורכבות, וליל הסדר מחנכת לשאול שאלות. בתנאי, שאתה גם יודע את התשובות לשאלות המרכזיות. אתה יודע, אחד מי יודע, אחד אלוקינו בשמיים ובארץ. אתה יודע, את הדברים הבסיסיים, אתה יודע, על זה אין לך שאלות. עכשיו, אתה יכול להיות מורכב ולפרר, אבל צריך להיזהר שמתוך מורכבות, לא נטיל ספק בהכל, והכל פתוח לשאלות, לשינויים. יש דברים ברורים שאנחנו יודעים אותם, ומתוך הבהירות של אחד אלוקינו בשמיים וארץ, מתוך הבהירות של התורה, והמשנה, ואבותינו, עכשיו אפשר לברר ולשאול שאלות, וגם להגיע לעומקים, ולהגיע לנקודות חירות שלנו. טוב, ועכשיו אני אעבור לשאלות, הרב קלמן אמר לי 8:25.
לא, זה מאוד מעניין שכל היציאה ממצרים בחיפזון בליל הסדר, אתה אומר לאט לאט, זה מאוד מעניין השינוי של החיפזון של היציאה והסיפור, זה אני רק מאוד מעניין.
נכון,
okay.
נכון. בוא נאמר ככה, לספר על החיפזון בנחת.
כן, אוקיי, נסביר לכם בסוף מנחר. אוקיי, יש כמה שאלות בצ'אט ממישהו רוצה לשאול, ואפילו אני חושב ויכולים לשאול באנגלית, נכון? הרב אם הוא יודע אנגלית טוב.
They can open the microphone and they can ask.
כן, הפעם הראשונה שדיברתי, שפיקשתי, זה היה פה בטורונטו, שדיברתי באנגלית על הדברים, איך שאומרים את הסיפור ארבע פעמים בשינויים. זה השיר שנתת בטורונטו לפני 10 שנים באנגלית, אני חושב. אוקיי, אז אוקיי, let's hear a bit בצ'אט בוקס.
אוקיי, אז
דוד אייזן, שהוא גר כמעט אצלך בבית שמש.
אוקיי, אם נדייק, אין הילד שואל את השאלות הללו, אלא מדובר בבן שאין בו דעת, ולכן האב מנסה לעורר את הסקרנות. אבל השאלה עדיין מקומה בהנחה שהקושיות הן נראו לפני שאכלו את המצות. אוקיי, תראו, בסופו של דבר השאלה היא אצל כולם, אבל זה נכון שצריך להבין על מה מדובר, ונכון שבמשנה כתוב שהאב מלמד אותו, אם אין מודעת מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות, אבל בכל אופן, כמו שאמרנו, אז צריך לברר עדיין איך הילד יודע, וראינו את האפשרויות השונות. האם לדעת אברבנאל, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים את המרור כמצווה עצמאית, או רק עם המצה והפסח? לא, אני לא חושב שאברבנאל יכול בוודאות להכריע, וזה באופן כללי, אנחנו יודעים שיש מחלוקת, יש חכמים ויש שילל. אני מבין שזה ישפיע קצת על השאלה האם המצה היא סמל לחירות, או לא סמל לחירות, או אולי הערבוב של המצב המרור, אני לא חושב שאברבנאל יכריע בזה, אבל ברור שזה שיש דעות שאוכלים ביחד, לפחות דעת הלל, ויש לדון בצורות אחרות, אז זה ממש תומך בכיוון של אברבנאל, שאנחנו מערבבים את הכל ביחד, את החירות ואת המרור, שמערבבים את הכל ביחד, זה באמת תומך עוד יותר השיטה הזאת. התשובה של שיבולי הלקט מתאימה לכתבי היד, שיש גם 3 שאלות, אז זה נכון שזה מתאים לשיטות של 3 שאלות, למרות שכמו שראינו קודם, חלק מה3 שאלות הן לא בדיוק השאלות האלה, אבל זה יכול להתאים לדבר הזה. האם אפשר לקבל את המקורות? אני אפשר בשמחה. אני יכול פשוט לשלוח את המצגת עכשיו, לכם אני אשלח אותה. לפי הדעה שאין תשובה לשאלת הטיבול כנראה, מה בעצם עונים? לפי השאלה הזאת, באמת אנחנו אומרים לילד, לפי הפרי חדש, אין לנו תשובה לזה, אנחנו רוצים לעשות דברים מעניינים, כדי שאתה תישאר ער בלילה. אבל באמת אין כאן תשובה, ואתה עכשיו תשאל עוד שאלות. למה יצאנו בחיפזון, הרי המתינו כל הלילה, עד שיצאו בעצם היום הזה? השאלה הזאת היא מצוינת. השאלה של החיפזון היא שאלה כל כך טובה, כל כך טובה, שאני מציע, שפעם הבאה אם אני אעביר שיעור, אני אעביר על החיפזון. אני רואה שהרב קלמן דיבר על זה, וכאן דיברו על זה, על החיפזון, על המצות. אז זה פשוט, זה שעה מידה ארוכה לכאן, אבל אפשר גם להסתכל בהגדה של פסח שכתבתי, ששם יש גם תשובות, גם על הדבר הזה, ואני אנסה בינתיים, אם יש עוד שאלות, אפשר לשאול למיקרופון, ואני אנסה בינתיים, לשלוח לכם את המצגת.
אתה גם יכול לשלוח לי את המקורות, אני אשים את זה בוובסייט, אם תשלוח באימייל את המקורות, אז אני אשים את זה יותר קל לאנשים.
אז איך לשלוח את המצגת?
באימייל, שתשלח לי ברבי ג'יי בתור מושן אימייל,
לשלוח
לי ואנחנו נשים את זה בוובסייט.
בסדר.
אתר, מה זה הוובסייט? אתר? איך אומרים וובסייט בעברית?
אתר. כל הכבוד לכם ששמעתם עכשיו שיעור בעברית. יש מישהו שרוצה לשאול שאלה?
כן, לא שאלה. רק רציתי להגיד שזה השיעור בשבילי היום מתאים ומעולה, ולמדתי איך לראות את השאלות. לקחתי את אומרים נוטס, אולי אני יכול להסביר את זה בפסח אל הנכדים שלי. זה משהו מעולה ועמוק. ותודה רבה, באמת, מהלב, זה היה משהו מאוד מאוד מצוין. תודה.
תודה.
תודה רבה.
זה למה שהזמנו אותו להעביר שיעור.
אבל זה ממש משהו. תודה רבה.
אוקיי.
תודה רבה. חיזוקים כאלה, תודה.
אוקיי, נניח לך ללך, אני יודע שיש לך הרבה עבודה לעשות, אז תודה רבה, ונקווה שבעתיד, בקרוב, יהיה לנו עוד הזדמנות ללמד ביחד. אז אני רוצה
ללמד
כשר ושמח. The editor of Lehr House, you know, the will be giving a shiur at 12:15. Okay, yeah, yeah. I have it in English and Hebrew. I got it in Hebrew. I have an English version too, but I it's much easier to read in. I find it easier to read in Hebrew. Yeah, it's two volumes actually. One's on Halakha, one's on the Agadah itself. It's really beautiful the way he. There's always the Rav Rimon style with the pictures and the diagram and questions on the bottom and historical analysis.
Very clear.
I imagine if you don't get it in your local bookstore, you can order on Amazon. I assume no. Amazon, you can't even like a billet. I don't know. In Israel, they don't have Amazon, right? You can't order.
Yes, they do. Of course, they do.
They do have Amazon. You can order Amazon. I'm sorry. I apologize for my ignorance. I'm sorry.
Okay. Israel is the credit card company in the world.
Okay.
No, I bought the Haggadah many years ago. I've had it for many.
We're not a third world nation.
No, but somehow I thought Amazon didn't deliver. I don't know what I'm talking about.
They do.
Switzerland is like that. They don't have an Amazon.
Yes, Shayla.
Game.
Toda rabba.
All right. Shekol ha-seder zedavar shezet kulo ritual. Hayeladim yodim shemotzim et hametz mi'abayit lifnei Pesach v'zeh. Shehakol ha-seder is a ritual echad gadol, as echem yicholim lishol she'ela, because ze lo kamo sheze yom ragil, ve'osim mashehu meyuchad. The hakol is a ritual, v'bizman shehakol ha-seder is a ritual, yifshar lishol she'ela, because sheyodim sheze ritual kamo she barosh Hashanah ochlim pri chadash biglal lagid shechianu.
אז אני אענה על השאלה הזאת, שאלה מצוינת, ואני אגיד שאני חושב שחכמים נתנו לנו את התבנית, את המסגרת. אנחנו צריכים לראות איך לתרגם אותה לכל דור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג שהילדים ישאלו דברים ששייכים היום לעם ישראל היום, למציאות שקשורה למה שהיה פעם. אם הם לא יודעים לשאול, צריך לחשוב על דרכים. למשל, אתה יכול להכין לראש שאלות, ולעשות באמצע השולחן תקין בתוך ערימה, וכל פעם מישהו מוציא פתק, ושואל שאלה, וכולם מנסים לענות עליה. אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב איך לשאול שאלות שמתאימות היום, ואז ילד כבר ימשיך לשאול. היום, ילדים, אם אתה מתחיל לשאול שאלות, יש להם שאלות, אם אתה נותן להם את המקום לשאול שאלות, הם ישאלו. ואנחנו צריכים לא לפחד ולדעת שיש דברים שאנחנו נענה, ויש דברים שאנחנו נברר איתם ונגיד להם, לא תמיד יש לנו תשובה, אבל שאלה מצוינת, אנחנו נברר. אחרי פסח, אחרי זה נברר ונשאל, אבל אני חושב שאמרת דבר נכון, יש המון שאלות, אבל צריכים שהאגדה תתפתח לכל דור ודור. אז בעזרת השם, בהצלחה גדלה לכולם וחג שמח.
Thank you very much. Like I started to mention before, our next Pesach Shiur, Yosef Lindell, the editor of Lehr House in Washington, D.C., it's where he lives, will be giving a shiur on Pesach guides, analysis of all those English Pesach guides that they've been putting out. And then on Tuesday, Dr. Sokolow and Rabbi Shulman, who normally teach every Tuesday, but they're going to be switching from their regular topics. Dr. Sokolow talking on Charoset, I believe, and Rabbi Shulman, I imagine it'll be different. He's talking about answering the questions of the children. Why do we answer the questions? So, and they continue all through the week and all through next week through our Pesach. We'll have at least one shiur a day on Pesach. The only non-Pesach shiur coming up will be, of course, the Parsha this week with Rabbi Alan Schwartz, who kicked off the Pesach program, and Mark Shapiro tomorrow night will give his regular shiur on the letters of the Rav, and I think all our other shiur for the which have every day will be on Pesach. We look forward to learning with you, and please invite a friend. Everybody have a wonderful day, a wonderful week, and all good things. Okay,
Besorot Tovah.
Tell everybody. Thank you very much.
Thank you very much.
Okay. I'm sorry I did the conclusion in English. אני מקווה שאף אחד יפריע למישהו שדיברתי קצת באנגלית. Okay. בסדר, מה אני יכול לצאת? I think I sound a lot better in English than Hebrew. המבטא שלי מאוד גרוע, מה אני יכול לעשות? Okay. All right. Be well, everybody.